הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. ברוכות וברוכים הבאים למסע לא צפוי, פודקאסט תולקינאי. אני כרמל הרוד לוזובר, ומעולם לא קראתי שר הטבעות. עד היום. היום נמצא איתי באולפן איגור ארמיאץ'. היי איגור.
שלום.
לא נפגשנו מלא זמן.
המון זמן.
סתם, אנחנו פה עוד מהפרק הקודם, יושבים בערך באותו מקום. איגור, תוכל בבקשה להציג את עצמך למאזינים שלנו, למקרה שהם לא שמעו אותנו בשבוע שעבר?
יכול להיות שהם לא שמעו אותנו. חיזרו לפרק הקודם. אני איגור, אני דוקטורנט לזואולוגיה, חוקר על כבישים באוניברסיטה העברית, פעיל סביבתי, חובב פנטזיה ומדע בדיוני.
היום אנחנו נדבר על הפרק בביתו של תום בומבדיל. נתחיל מתקציר של הפרק. הפרק הזה מתרחש במלואו בביתו של תום בומבדיל. מפתיע, נכון? ההוביטים פוגשים את גולדברי ומבלים איתה ועם תום. הם אוכלים, נחים ושומעים מסברים על היער ועל דברים נוספים. נראה שכוחה של הטבעת לא משפיעה על תום. ולראשונה בספר, פרודו עונד את הטבעת ונעלם לרגע. מבחינת הפרק, ההוביטים נכנסים לבית של תום בומבדיל, אך מקבלת את פניהם אישה חביבה, בעלת חזות מרשימה. היא מציגה את עצמה כגולדברי, בת הנהר, ופרודו כל כך מוקסם ממנה, שהוא פוצח בשיר. איגור, מה תוכל לספר לנו על גולדברי? זו דמות שאנחנו פוגשים אותה פעם ראשונה.
ופחות או יותר פעם אחרונה. היא מופיעה אך ורק בפרק הזה, אבל היא הגבירה הנאווה הראשונה שמופיעה בספר הזה, והיא הראשונה מבין כמה. מה לעשות, לטולקין אין מנעד גבוה של נשים. אם אתה רוצה נשים שהן לא גברות יפהפיות, חסרות גיל ומאוד חכמות, אז תצטרך ללכת אך ורק לנשות ההוביטים. כאילו לוביליה סקוויל בגינס היא פחות או יותר נושאת הדגל של המגוון מבחינת נשים אצל טולקין.
זה לא מרגיש לי ייצוג מספק, אבל כן. בסדר, לא נכנס לזה עכשיו.
גולדברי היא למעשה בת הנהר, אנחנו יכולים לחשוב עליה בתור איזושהי נימפה, איזושהי בת ים, איזושהי ייצוג של הרוח של הנהר. ככל שאנחנו נכיר אותה, אנחנו נבין שאין לגבי הרבה תעלומות, אפילו זה שהיא מציגה את עצמה בתור בת הנהר, כבר ממקם לנו אותה מאוד טוב. מה שככל שאנחנו נדע יותר על תום בומבדיל, יהיו לנו פשוט יותר ויותר שאלות, והיא גם זוגתו של תום בומבדיל.
פרודו שואל את גולדברי מיהו תום בומבדיל, והיא מציגה אותו כאדון היער, המים והגבעה. מתוך הספר, אם כן, כל הארץ המוזרה הזו שייכת לו? חס וחלילה, השיבה וחיוכה נמוג. כבד מדי היה הנטל הזה, הוסיף החרש כמדברת אל עצמה. העצים והעשבים והכל, הצומח והחי בארץ, כל אחד ואחד מהם לעצמו הוא שייך. תום בומבדיל הוא האדון. אין כוח אשר יתנכל לתום הזקן בהולכו ביער, בעוברו במים, בדלגו על ראשי הגבעות, באור ובצל. אין הוא יודע פחד. אדון הוא תום בומבדיל. אנחנו קיבלנו תיאור מאוד מעורפל. בעצם מכל התשובה הזאת, אני עדיין לא יודעת מי הוא תום.
זה תיאור שיכול להיכתב על ידי לואיס קרול מבחינת כמה שהוא מפורט וכמה שהוא חסר ערך. א', אנחנו מבינים, תום בומבדיל הוא מעין, הוא הקזבלן של הארץ התיכונה, כן, הוא הולך וכולם נותנים לו כבוד, אבל, וזה פחות או יותר משהו. יש פה כמה דברים שיהיה נחמד לפתוח. דבר ראשון, היא אומרת את הדברים שייכים לעצמם, זה ציטוט מדהים, זה ציטוט שאנחנו, אנשי שמירת הטבע, חוזרים עליו היום ומדברים על זה שגם לדברים שהם לא אנשים יש זכויות, וגם לדברים שצריך לשמור על העצים והחיות בשביל עצמם. לא בשבילנו.
אפילו ברמה החוקית יש לנו היום את זכות הטבע למים.
נכון.
דברים שבאמת קיימים וגם פה בישראל, שזה נחמד שאנחנו קצת מנסים להתאפס על זה.
וטולקין כתב את זה בשנות ה-50, טולקין כתב את זה בשנות ה-40, הוא פרסם את זה בשנות ה-50, כאשר אלה היו רעיונות חדשניים לחלוטין, שזה משהו באמת מהפכני. דברים לעצמם משייכים, זה משפט שבו חתמנו, הרצאה שהייתה בפסטיבל אייקון, הרצאה שהייתה משותפת שלי ושל נווה טכנאי, שכבר, כן, נווה טכנאי אהובתי לעולמים, שכבר התראיינה בפודקאסט הזה, שבה אנחנו דיברנו על יערות ועל האופן שבו טולקין וסופרים אחרים נכסים עליהם, ועל האופן שבו האופי של היער מספר לנו כל מיני דברים. אם אתם מגיעים לכנסי פנטזיה במדע בדיוני, אז חפשו אותי לתוכן שקשור לטולקין ולמדע.
האמת שאני שמעתי אותך בהקשר אחר לגמרי, אני שמעתי הרצאה שלך על חדי קרן.
נכון, כי אין חדי קרן אצל טולקין וזה פספוס גדול, אולי הוא חשב שהם מטופשים מדי, לא כמו תום בומבדיל.
אני יכולה להמליץ על איגור כמרצה, לא בהקשר של טולקין והטבע, אבל באופן כללי.
העניין הוא כזה, באמת רוצים לדבר על הטבע של שר הטבעות, זה בלתי נדלה. טולקין כותב בהקדמה של המהדורות היותר מאוחרות של שר הטבעות, שהגיעו אליו מכתבים של בוטנאים שרוצים יותר תיאורי צמחים של הארץ התיכונה, וכל מיני מומחים לכל מיני תחומים שרוצים לדעת יותר על כל תחום, כי באמת זה כל כך בלתי נדלה. הייתה לי הרצאה בשם דרווין אצל טולקין, כי זו כותרת שהייתה חייבת להתקיים. שניהם אנשים שהשפיעו לעולם מאוד בדרכים שונות, ושניהם אמרו, אני רק הוציא את הספר הקטן הזה, ואחר כך אני אוציא את הספר הגדול, שהיא העבודה הגדולה באמת שלי, ושניהם מתו לפני שהם סיימו אותו. אז הספר הקטן של טולקין הוא שר טבעות, והספר הקטן של דרווין הוא מוצא המינים, והם עבדו כל החיים על הספר הגדול, ואני לא יודע אם יש לנו מזל או אין לנו מזל שהם לא סיימו אותו. אז שאלנו את עצמנו מי הוא תום בומבדיל.
אבל זה בדיוק העניין, לא מקבלים לזה תשובה.
זה נכון, אין לזה תשובה, אבל הרבה אנשים ניסו לענות על זה. יש תשובה אחת קצרה. תום בומבדיל הוא הבובה של מייקל טולקין. ומייקל טולקין הייתה בובה עם מעיל כחול ועם נעליים צהובות שקראו לה תום בומבדיל. כמו שטולקין אמר על הגמדים, in an hour of idleness, הוא הכניס את הבובה הזאת ללגנדריום שלו, והוא דיבר במכתבים שלו על זה שתום בומבדיל מייצג את הנוף הכפרי שהוא הכיר, וגולדברג מייצג את מעבר הזמן, אז זה כאילו זה בית שבו חיים למעשה הזמן והמרחב, זה הכל נחמד. אבל מי הוא תום בומבדיל בלגנדריום של טולקין? מאיזה גזע הוא? מתי הוא נולד? אנחנו יודעים את זה כמעט על כל דמות.
פה התיאור היחידי שלנו זה שהוא גדול מהוביט וקטן מאדם, אבל רועש כמו אדם, וקצת תיאור ויזואלי שלו. אין לנו עוד איזה משהו.
נכון. אם אנחנו שואלים את עצמנו מי הוא גילדור, יש לנו את כל הגניאולוגיה שלו, מהאלף הראשון שהתעורר אי שם במזרח, ועד לאלף האחרון שנסע למערב. יש לנו גניאולוגיות עצומות של הוביטים, אנחנו יודעים איפה כל דמות הייתה בכל זמן, ואז יש לנו דמות כמו תום בומבדיל, שאנחנו לא יכולים לשייך לשום דבר, לא יודעים מה הוא עשה, מתי, אני לא יודע אפילו אם לתום בומבדיל יש גוף גשמי כאשר אנשים לא מסתכלים. כשההוביטים לא נמצאים, האם הבית שלו נמצא שם? האם הם מנהלים משק בית? אני לא חושב.
יכול להיות שבאמת הוא איזושהי רוח של היער, והיא איזושהי רוח של הנהר, וכל הפן הגשמי, אנחנו נראה את זה גם בפרק, הם לא אוכלים איתם אף פעם, או שאולי רק בארוחת ערב הם אוכלים איתם?
הם אוכלים אותם? אולי הם לא אוכלים, לא יודע.
אני חושבת שבוודאות חלק מהארוחות הם לא אוכלים איתם, הם בכלל לא נמצאים שם, אני לא זוכרת אם בארוחת הערב הם רק יושבים שם או גם אוכלים איתם, איכשהו הם תמיד ערים כשההוביטים ערים, הם כבר לא בבית, הם כבר הספיקו לעשות דברים, האם הם נחים? לא יודע. קצת אחרי שההוביטים מגיעים לבית, תום נכנס לשם, מוביל אותם לאיזשהו חדר עם מיטות, הם יכולים להתנקות שם, הם ינוחו שם בהמשך.
פנטהאוז, אני לא יודע אם זה כתוב בתרגומים, פה כתוב בבירור, הוא הוביל אותם לפנטהאוז.
מפנק. הוא גם מראש אמר להם שיש אוכל שמחכה מוכן, זאת אומרת הבית היה ערוך לקבל את ההוביטים, או איזה שהם אורחים, אולי לא בהכרח ההוביטים, הבית ערוך לקבל אורחים.
הבית ערוך לקבל אורחים בגובה של 90 סנטימטר עד מטר ועשרה.
אז אחרי שההוביטים התרחצו, הם שווים לאכול, הם שוב שותים איזשהו משקה שנראה כמו מים, אבל מרומם את הרוח, שכבר ראינו כל מיני משקאות כאלה שלא נראים כמו, אבל מרוממים את הרוח בפרקים הקודמים. אחרי האוכל, גולדברי נפרדת מהם, אומרת שהתעלמו מקולות הלילה, כי הם בטוחים בתוך הבית, והיא הולכת לישון. הם נשארים מרים עם תום, הוא שותק הרבה מאוד זמן, עד שפרודו שואל אותו איך קרה שהוא בא לעזור להם, אם הוא שמע את הצעקות של פרודו, או אם הוא במקרה עבר באזור. תום אומר שהוא עבר שם במקרה, והוא בכלל היה עסוק בלשיר לעצמו, אבל הוא כן מציין שהוא חיכה לבואם של ההוביטים, והוא ידע שהם הגיעו אל הנחל. ואני ממש תהיתי לעצמי, איך הוא ידע? מה זאת אומרת? ידעתי.
תהיתי לעצמי מה לעזאזל. אוקיי, תקשיבי, יש פה שני עניינים. א', טולקין אוהב לשמור על עמימות. טולקין תמיד רוצה שאנחנו לא נהיה בטוחים לחלוטין, האם זה קסם, האם זה במקרה, האם גנדלף ידע שהוא יצטרך בדיוק את בילבו למשימה, האם האנשים, העזרה הזאת באה בדיוק בזמן, האם מישהו שם עשה קסם, חלק מאוד קטן מהמקרים אנחנו בטוחים שנעשה קסם. ברוב המקרים טולקין שומר על עמימות, למעשה כמו בעולם שלנו, כן? כשאיזשהו במרכאות נס מתרחש, אנחנו תמיד נשארים לתהות, האם קרה משהו מעבר? כלומר, טוב, יש בינינו שישר אומרים שלא, יש כאלה בינינו שישר אומרים שכן, אבל תמיד יש את העמימות הזאת של מה קרה פה עכשיו. טולקין משחק על זה. דבר שני, תום בומבדיל, חוץ מזה שהוא קזבלן, הוא גם מרי פופינס. מרי פופינס עליי מכחישה הכל. אנחנו רקדנו איתך אתמול בגן החיות. לא, מה פתאום? אתם ישנתם כל הזמן הזה. אז כן, זה בפירור בא לעזרה שלהם. אבל הוא גם מכחיש את זה.
משהו שאני חושבת עליו, בסוף גולדברי אמרה שהוא אדון היער. האם יכול להיות שהוא היה בקשר עם העצים מהרגע שהאוביטים נכנסו ליער? האם זה שהעצים ותוואי השטח הכווינו אותם למקום מסוים היה בגלל שזה מה שהוא רצה, או שהוא ידע שזה מה שהם עושים? זאת אומרת, יש פה איזשהו קשר בין תום והיער, אז יכול להיות שכל דבר שמתרחש ביער, איכשהו מתחבר לתודעה שלו, וככה הוא יודע מה קורה בגבולות של השטח הזה.
שאלה טובה. גולדברי אומרת שהוא לא שולט ביער?
לא שולט, אבל לא שולט אבל אדון, לא יודעת איך דבר כזה מתקיים, אבל זה מה שזה.
הם בריון כזה, כן, שיכול להרביץ לכולם.
הוא שר עליהם, זה מספיק.
תקשיבי, היום בעידן הטיק טוק, אם אתה שר את השיר הנכון, הוא יודע שמשהו מתרחש שם, אבל אני בספק האם הוא בכלל מספיק, האם המוח שלו מספיק מתוחכם, על מנת להפעיל מניפולציות. הוא מגיע להוביטים כשהם קוראים לו. זה כאילו, כן, הגירוי והתגובה.
פרודו ממשיך ושואל אותו גם על סב הערבה. בפרק הקודם קראו לו סבא הערבה, עכשיו יש פה איזשהו שינוי קטן, לא קריטי.
באנגלית יש גם, קוראים לו Old Man Willow, ואז קוראים לו Willow Man.
יכול להיות שזה עניין של גרסאות שונות שהוא, אתה יודע, יכול להיות שיש לו פספוסים. אני יודעת שהוא כתב כמה גרסאות לשר הטבעות, ואולי גרסאות שונות לפרקים מסוימים, ואז חיבר אותם וזה משהו שככה נפל.
זה לא שם.
כן, פרודו שואל אותו על סב הערבה, ומרי ופיפין לא רוצים לדבר על זה עכשיו, הם רוצים לדבר על זה בבוקר. ותום מסכים, כי יש דברים שלא ידברו כשהעולם שרוי בצל. וזה לא הפעם הראשונה ששיחות כבדות יותר מחכות לבוקר. באמת שכתבתי את התחקיר שלנו, ובהתחלה מה שכתבתי זה שהבוקר מגיע, והם לא באמת מדברים על זה. אבל אני קורא את הפרק יותר מפעם אחת, ואז אני מבינה בסבב השני שעשיתי, אני קוראת שוב את הפרק, אני מגיעה לחלק הזה, ואני מבינה שהם כן מדברים על זה בבוקר. אבל זה לא איזושהי שיחה כבדה, הוא מכניס את הסיפורים על סבא הערבה, בין הסיפורים על היער, ואפילו לא מסבירים מה הוא מסביר עליו, ופרודו פשוט אומרים שהוא מבין. אז גם פה יש איזשהו הסבר, אנחנו לא מקבלים אותו, וגם נראה שהם נתנו לזה הרבה מאוד משקל, בוא לא נדבר על זה עכשיו, אבל אז מגיע הבוקר וזה כזה, אוקיי, זה סתם עוד שיחה.
כן, הוא לא יודע להבדיל בין עיקר לתפל, שזה משהו שבדרך כלל כל מיני גורואים כאלה, שכזה אומרים שהכל זה אותו דבר, או זקנים דמנטיים.
הם באמת מסיימים את השיחות שלהם ללילה, הם הולכים לישון, וכמעט לכל האוביטים בלילה יש סיוטים, חוץ מסם שישן כמו בול עץ.
פה אני רוצה לצטט מהתרגום המקורי, And he slept with much content. If logs are contented.
גם בגרסה בעברית.
בעברית תרגמו את זה טוב, אבל באנגלית זה מאוד קצר וקולע.
בתרגום לוטם, לפי כל הזכור לו, ישן סם במשך כל הלילה שינה של נחת, אם אמנם יכול בול עץ לדעת נחת.
אם פלוגרס אר קונטנדד זה כאילו בארבע מילים. הקיצה הטובה ביותר של טולקין.
סם החמוד, ישן טוב, חורף.
מגיע לו.
ולכולם יש סיוטים. פרודו חולם על חומה עם פתח בדמות של שער גדול. מלמעלה אפשר לראות שהחומה היא טבעת גבעות. במרכז יש מישור עם צוק סלע שנראה כמו מגדל. זה לא מגדל שבנו אותו אנשים, זה איזשהו צוק גבוה. בראש המגדל הזה עומד אדם עם שיער לבן ומתה. ואז עית אדיר נושא את האיש ונשמעות יללות ופרסות סוסים ממזרח שפרודו מקשר לפרשים השחורים. פיפין מתעורר מחלום בלהות שהחלום עצמו לא מתואר לנו, וחושש שהוא לא בבית, אלא בחלל בעצה ערבה. אבל הוא נזכר בדברים של גולדברי, שהרגיע אותם לפני השנה, אמרה להם לא להתייחס לרעשים, והוא חוזר לישון. מרי חולם שהבית מוצף והוא יטבע, וכשהוא מתעורר גם אותו מרגיעים דבריה של גולדברי. אני מרגישה שהם עדיין בטראומה רצינית ממה שקרה במהלך היום, מרי חושב שהוא עדיין בתוך איזשהו חלל בעצה הרבה, מסכן.
זה מעניין, כן? כי ביכול זה אמור להיות במקום שבו שום דבר לא יכול לפגוע בהם, אבל כן, החלומות האלה משיגים אותם.
יש רעשים בחוץ שכנראה נכנסים להם ככה לשינה, אז זה קטע אבל שגולדברי ידע מראש להגיד להם שום דבר לא יכול להיכנס לפה, אלא רק רעשים, אתם בטוחים פה. ואז הם מתעוררים ונזכרים בזה, ואז הם כזה, אוקיי, וחוזרים לשאול.
הם יצטרכו את זה. יש כל כך הרבה יצירות שבהם אנחנו רואים רצף פעולה, ואנחנו מבינים שבסוף הרצף הגיבורים כאילו לא ישנו איזה שלושה לילות, ואנחנו כזה תשנו כבר.
אז פה הם ישנים, ובינתיים, גם עם כל המסע הזה, רוב הלילות בינתיים הם ישנים בתוך בית שמארח אותם, או בבית המקורי שמנו הם יוצאים. רפרוטו מסכן, יש לו סיוטים כמעט כל לילה.
כן, זה לא הולך לעבור לו.
ולרוב על מגדלים, שדיברנו קצת על הנושא של המגדל בפרק הקודם. בבוקר תום מאיר אותם, נראה שהולך לרדת גשם במהלך היום. האוביטים אוכלים ארוחת בוקר ארוכה, תום וגולדברי לא נמצאים שם בזמן הזה. הגשם אכן יורד, והם שומעים את גולדברי שר לו שיר, ופרודו שמח שהגשם מעכב את המשך המסע, הם צריכים להישאר בבית.
אני חייב לציין שאני קצת זה, שאני... מחכה עדיין שאת מדברת על הסיוטים של פרודו, ואת לא עשית אפילו רפרנס אחד להגיגית, ולזה שצריך לאמן אותו בלחסום את הסיוטים האלה.
האמת שזה שאתה אומר את זה עכשיו, אנחנו התחלנו לשמוע על החלומות של פרודו, רק אחרי שהטבעת כבר הייתה אצלו.
כן.
ואנחנו דיברנו על זה שיכול להיות שהיא פותחת אצלו איזשהו פתח במחשבות, גם כשהוא ער, לדוגמה לנזגול. זה שהוא מזהה שהצווחות שלהם מכילות מילים, זה אם הוא לא מכיר את המילים. אבל לא חשבתי על הקטע של החלומות. זאת אומרת, אני מבינה שזה קשור לדברים אפלים, אבל לא יודעת אם חשבתי שזה הטבעת גורם, לא יודעת.
אולי זה לא הטבעת, אבל יכול להיות שזה אפילו לא הטבעת, אבל זה גם לא סתם.
אני בטוחה שזה לא סתם, וגם זה כל פעם מגדל, לא בדיוק אותו מגדל, ולא באותו הקשר, ועכשיו יש לנו איזה איש עם שיער ועית, חוץ מהמגדל אין לי עוד איזשהו מוטיב פה, שאני מרגישה שהוא חוזר, זה גם לא אומר לי כלום כרגע.
לכן, צריך קריאה שנייה.
הקריאה השנייה, השלישית והרביעית שלי הם כל פעם ברצף.
סרט הבאות זה כמו אולונג שמרתיחים כמה פעמים, והתא השלישי הוא שווה את השניים הראשונים.
כן, מעניין כמו עם הארי פוטר וההגיגית והנושא של הלטת הכרה ולנסות לחסום את הדברים האלה.
פתאום הבנתי שלא קראתי את הספרים האלה גם בעברית. הלטת הכרה, זה הקולמונסי. אוי לא, איזה יופי, נחמד.
אני לא יודעת אם החלומות האלה יגרמו לו גם לעשות בהמשך דברים שהוא לא היה אמור לעשות, או שזה מתחיל, שזה דרך נוספת של הכוחות האפלים להשתלט עליו, ולשתול לו מחשבות בראש או רצונות, כמו שבחלום סיוט הקודם שלו הוא רצה לטפס על המגדל. אני מחכה לחלומות נוספים להחליט מה דעתי על זה. תום היה מחוץ לבית בגשם, הוא נכנס בחזרה לתוך הבית, ואיכשהו הוא כולו יבש, רק המגפיים שלו רטובות. והוא אומר, רטוב מדי להוביטים, ינוחו כל עוד אפשר, יום יפה הוא לספר סיפורים, לשאול ולהשיב, ותום הוא שיפתח בדיבורים. ואז תום שר שירים, רוקד, מספר על החיות והיער ועל סב הערבה. בעבר העצים היו אדוני הארץ, וכיום הם חכמים וזדוניים. והמסוכן מכולם הוא עץ הערבה. אז מה שאני הבנתי מתוך הסיפורים שלו, שעץ הערבה הוא השליט של העצים האחרים ביער, והיה נראה לי שעצי היער הכווינו את האוביטים אל עץ הערבה העתיק, כי זה היה הרצון של העץ, הוא רצה שהאוביטים יגיעו אליו כדי שהוא יוכל לפגוע בהם באיזושהי צורה.
יש פה שוב כמה דברים. א', בעבר העצים היו אדוני היער. תום בומבדיל לא היה תמיד מוגבל לאזור הקטן הזה של היער העתיק. היום הוא מוגבל ליער העתיק ושפילות הטילים. בעבר הכל היה יער, כל היער, הארץ התיכונה הייתה מחוסה יער, ותום התהלך בכולה. לאט לאט היערות הצטמצמו ותום בומבדיל הצטמצם יחד איתם.
בדיוק מה שבאמת קורה לנו.
נכון. הרבה יותר מאוחר בספר, בכרך השני, אחת הדמויות האחרות, תאמר שפעם סנאי היה יכול לקפוץ מצמרת לצמרת, מקצה אחד של הארץ התיכונה עד הקצה האחר. למעשה זה משהו, זה משפט שנאמר גם באופן היסטורי על אירופה, שסנאי היה יכול לקפוץ מצמרת לצמרת, כל הדרך מספרד עד רומניה או משהו כזה. לחצות את כל אירופה פשוט בקפיצה מצמרת לצמרת, כי היער היה רציף, הוא היה עצום. וגם בני אדם בתוך בעולם של שר הטבעות, כן, בני אדם מצומצמים לגזע, כן, אבל בני אדם הלכו וחתכו וקרתו את היער עד שהוא... עד שפתאום במקום שיהיו מובלעות אנושיות ביער, היער הוא מובלעת בתוך נוף אנושי. ותום בומבדיל מצומצם וחי בתוך יער קטן.
תום מספר להם על שפלות תלי הקבורה. בעבר מלאכים נלחמו, ניצחו והפסידו, זהב נקבר איתם, והקברים כוסו בגבעות. צל הגיע ממקום אפל ומרוחק, והעצמות זהות בטילים. מתוך הספר, חלחלה אחזה באוביטים. אכן גם לפלך, הגיעו סיפורי בלעות. על צלמי הטלים, אשר בשפלות הטלים שמעבר ליער. אבל לא היה זה מסוג הסיפורים שהוביטים מתאווים לשמוע. אפילו הם יושבים לבטח, לפני אח מבוארה. לפתע זכרו הארבעה את שהשכיחה מהם על עיצותו של הבית הזה. עומדו ביתו של תום בומבדיל על עצם מדרונותיהן של אותן גבעות נוראות. מסתבר, עכשיו, שהבית נמצא על הגבעות. תהיתי אם הם כבר יצאו מהשטח של היער, או שהגבעות הן חלק מהשטח של היער, ותום בהמשך הוא יגיד לנו שהוא נמצא רק בשטח שלו, והבית על הטילים.
נראה שהבית נמצא בגבול בין באמת היער העתיק ושפלות הטילים. אחר כך נגלה שבעצם בין הגבול של היער לבית של תום בומבדיל היו 4 קילומטרים או משהו כזה.
שעה של רכיבה על סוסון.
בדהרה.
גם לא הבנתי למה הבית נבנה על מקום נוראי כזה, מין אתר קבורה מוזר.
אז זהו, אנחנו אומרים שזה נמצא על ראש הגבעות האלה, אבל שפלות הטילים נמצאות רחוק קילומטר מהם בנקודה הזאת, כן? זה לא שהם נמצאים צמודים אליהן, הם לא צמודים לשום דבר. יש רווח עצום בין כל דבר לכל דבר בארץ התיכונה. לא היית רוצה לקום בלילה לשירותים במקום הזה.
גם ככה אנחנו שומעים רעשים שעושים לנו סיוטים בלילה.
נכון. אהבתי את התרגום של אזור הזה נקרא Barrow Downs, אני נתקל פה לראשונה כמובן בתרגום לעברית בשפלות הטילים, ואני אוהב אותו מאוד מכיוון שדאונס זה צורת נוף אנגלית של גבעות קרטון רכות, המקבילה של The Chalk של טרי פראצ'ט, או המקבילה של שפילת יהודה אצלנו, גבעות קרטון רכות ונמוכות שכאלה, ובאמת אחד המתרגמים, אני לא יודע מי מהם עשה את זה מצוין, ובאמת קישר את זה לנוף שאנחנו הישראלים מכירים, יש נוף של שפלה. בדאונס האלה למעשה יש מעין נופים כאלה של ערבה כזאת, בדרך כלל מראה של כבשים. בהרבה מהמקומות האלה, בהרבה מהמקומות שבהם יש אין עיבוד חקלאי אלא יש מראה, יש הריסות עתיקות. הבריטים לא האנשים הראשונים בבריטניה, כאשר כבר כשהקלטים הגיעו לבריטניה בכזה אמצע העת העתיקה, הם הגיעו לנוף שהיה מלא בכל מיני עתיקות, כל מיני דברים שנבנו 1,000-2,000 שנה לפניהם, על ידי עם שאנחנו לא יודעים את שמו, אנחנו קוראים להם כן, אנשי דן הברונזה, הסטונהנג' מפורסם כמובן.
הייתי שם ממש מדי. לפני 3 שבועות,
אני חושבת, יפה.
ממש לא מזמן.
יפה מאוד.
גם ביקרתי את טולקין, גם הייתי בסטונהנג', היה... טיול ממש כיפי.
אז סטונהנג' הוא לא מעגל האבנים היחיד, יש המוני מעגלי אבנים, הייתי באחד מהמעגלים הקטנים יותר בגבעות דארטמור, שהן גם השראה גדולה לסופרים, גם לטולקין, גם לכל מיני סופרים כמו קונן דויל, ובבריטניה נשארו המוני מעגלי אבנים, קברים עתיקים עם אוצרות בלי אוצרות.
אגב, בסביבה של סטונהנג' יש בדיוק גבעות שהם אתרי קבורה.
נכון, אבל אני אחזה אותך ואגיד שבכל מקום בבריטניה יש בדיוק גבעות שהם אתרי קבורה. עכשיו, הבריטים כמו הוביטים, לרוב, לעתים קרובות, יושבי הכפרים יושבים באותו מקום במשך 1500 השנים האחרונות. כמעט הגיאולוגיה שלהם מצוין, ובשבילם מובן לחלוטין שהם יודעים בדיוק מי הגיע ממי ומי בנה את החומה הזאת ומי בנה את הבית הזה, ואז יש להם את הברו הזה, את תל הקבורה הזה, את מעגל האבנים הזה, שיכול להיות בחצר שלהם, יכול להיות בשדה של דוד שלהם, שהם לא יודעים מי בנה אותו. וזה מקור להגדות, זה כאילו מי ה... האם ענקים בנו אותו, האם פיות בנו אותו, וטולקין מראה לנו כאן גם ארץ כזאת, הארץ התיכונה היא נטושה ברובה, היא מעין ארץ מראה כזאת, שלא מתגוררים באנשים, לא, כמעט לא מתגוררים באנשים, כמעט אין בה עיבוד חקלאי, ויש בה המון עתיקות, כל עתיקה שייכת לתקופה היסטורית אחרת, שטולקין ירפרנס לנו במהלך שר הטבעות.
סיפורים של תום באמת ממשיכים, הוא מדבר על זמנים עתיקים, והוא נראה חצי ישן כזה תוך כדי שהוא מדבר. לא ברור כמה זמן חלף, אבל עכשיו לילה. ממש ההוביטים, לא ברור להם אם עבר יום אחד או כמה ימים. ודיברנו על זה קצת מקודם, אבל אני אומרת, יש פה איזושהי תחושה של אובדן, של תחושת זמן, והסיפורים המפחידים והמוזרים, זה נותן תחושה כאילו כל מה שמתרחש בתוך הבית הזה, הוא באיזה יקום מקביל, בזמן וממד אחרים. כאילו אנחנו מחוץ למה שקרה עד עכשיו. אז באמת המחשבה שגולדברי וטום מייצגים את המרחב והזמן, זה הרגע שהכי הרגשתי בו את זה.
כן, כן, כמו בהרבה אגדות שאנחנו מכירים, מעבר הזמן, כאשר הם, אם כבר, כן, מרחב הזמן, אנחנו יודעים, טולקין גם עצמו ידע את זה, כן? טולקין חי בזמנו של איינשטיין. הוא ידע שאם אתה גדול מספיק, אתה מעוות את הזמן חלל, אז דמויות חזקות וגדולות מספיק מעוותות את הזמן חלל, והזרימת הזמן היא לא נורמלית. ולפעמים גם המרחב הוא לא נורמלי, כאשר אתה נמצא, מתארח אצל מישהו חזק כמו תום בומבדיל.
פרודו שואל את תום מי הוא, ומקבל תשובה אפילו יותר מעורפלת מהתשובה שגולדברי נתנה לו בתחילת הפרק. הוא אומר, תום היה כאן לפני שעקרו אלפים מערבה. בטרם נכפף הים לבלי שוב, הוא ידע אפלה, נגוהת כוכבים. בטרם הייתה באימה, בטרם פלש, שר האופל מחוץ.
וזה נותן לנו את כל השלדה של ההיסטוריה של הארץ התיכונה. שמאז, מהנקודה שהארץ התיכונה התחילה בתור איזשהו מישור שטוח, אנחנו כמה מסוים את האלים הופכים אותה לכדור הארץ, לכוכב לכת כמובן שתום ראה את כל זה, וכמובן שמדבר על עצמו בגוף שלישי, כי הוא כמו אלמו, כי יש לו זקן, ובו זמנית הוא בן שנתיים.
הגשם נגמר, גולדברי חזרה לבית. כולם יושבים לאכול. אחרי האוכל גולדברי שר עליהם שירים, ואז הלכה לישון. הרבה מאוד שירים בפרקים עם תום וגולדברי. שוב, את חלקם אנחנו שומעים, לחלקם אנחנו רק יודעים ששרו, אבל לא שומעים את השיר עצמו. בכל מקרה, בשלב הזה, תום מתחיל לשאול את ההוביטים שאלות. מסתבר שהוא יודע עליהם הרבה. הוא שמע עליהם מהעיקר מגות. אין לי מושג מתי הם מספיקו לדבר, איפה הם נפגשו. הוא אפילו דיבר עליהם עם גילדור. ואני כתבתי לי פה, איך הוא פגש את כולם? מה זה? כולם עברו ביער? הוא בקשר איתם איכשהו?
אם יש דמות אחת שתום בומבדיל דומה לה בתרבות שלנו, זה סנטה קלאוס. הוא יכול להיות בהרבה מקומות בו זמנית, אין לו שום, הוא לא כבול על ידי כלום.
חוץ מזה שאנחנו כן יודעים שהוא נשאר בגבולות היער. אני חושבת שזה בפירוש נאמר בפרק הבא, שכבר קראתי אותו.
אולי הוא חושב שלא כבול על ידי כלום.
אולי, ועדיין, זה דמויות ש... אלה היו החברים בדרך הקודמים של פרודו וההוביטים, ואיכשהו הם הספיקו כבר להעביר לו מידע, והוא יודע עליהם דברים.
איך הוא יכול לדבר עם מייקל מגות? מגות נמצא מחוץ לגבולות שלו.
אני ממשיכה בחשדנות.
האם הוא נכנס לו לדרך הארובה? מגות השאיר לו כאילו חלב והוגיות?
זה בפרק הבא, אבל יש לו את הסוס השמנמן והזקן שלו, שזה הרודולף שלו כנראה.
פטי למפקין.
מלא פטים יש לנו.
זה נכון, הוא לא פוליטיקלי קורקט בכלל.
כן, ציינתי את הגבירה השמנה, שמה שהיא זה שמנה. אז פטי. פרודו מרגיש כל כך בנוח, שהוא מספר לתום דברים שאפילו גנדלף לא יודע. תום הניד ראשו מעלה מטה, וברק ניצת בעיניו כששמע על דבר הפרשים. עוד אלמנטים של חשדות. תום מבקש מפרודו לראות את הטבעת, ופרודו פשוט מוסר לו אותה. אני הייתי באלם. לפני כמה פרקים, גנדלף מבקש לבחון את הטבעת. לפרודו יש ממש איזושהי מלחמה פנימית קטנה, הוא לא רוצה למסור לו את הטבעת. ופה הוא מכיר את תום 5 דקות בערך, פגש אותו באיזה מקום מפחיד ביער, הלך אליו הביתה, והנה קח את הטבעת הקסומה שלי שהיא מאוד מאוד בעייתית.
ובכן, בזמן צילומי סרט של פיטר ג'קסון, אלייג'ה ווד אמר שהוא משחק את פרודו, למשל היה מכור לסמים, למשל הטבעת הזאת הייתה הסם שלו, כן. ואנחנו פה כן, יכולים לחשוב על איזושהי התקטלות של פרודו בטבעת, אבל כאשר נמצאים אצל תום בומבדי וגולדברי, ההוביטים נמצאים במצב של אופוריה. הם לחלוטין סומכים עליו, הם לחלוטין קלי דעת.
שלא בצדק לדעתי.
אנחנו לא יודעים.
אנחנו לא יודעים, לתחושתי.
הם אומרים שמה שהזוג הזה משרה עליהם, זה לא איזשהו משהו עמוק ונוגע כמו אצל האלפים, זה משהו מוכר, למעשה הם נזכרים בכל הזיכרונות הטובים האלה מהפרחים של האביב ומהעלים הצהובים של הסתיו ומהשקיעות היפות שהם ראו, כל ההנאה שלהם מהטבע הכפרי. דמיני את ההרגשה הטובה הזאת, את הקצת אופוריה הזאת שאנחנו רגעים קטעים של אושר, וכאילו הם מקבלים את, זה, את כל זה בשטף כזה, ובבירור הם לחלוטין מאבדים את ה... במידה מסוימת מאבדים את העקבות שלהם, אז הם יכולים... פרודו מוסר את הטבעת, הוא לא קשור אליה יותר, הוא נמצא גם ככה בהיי מתמיד.
תום עונד את הטבעת, והוא לא נעלם. האוביטים בהלם, וגם אני. הוא מעיף את הטבעת באוויר והיא נעלמת, ואז הוא מוציא אותה לפרודו, קצת כמו קוסם ששולף לך מטבע מהאוזן. כל החלק הזה היה קצת מוזר, וזה ממשיך להיות עוד ועוד מוזר, כי הם יושבים וטום ממשיך לספר להם סיפורים, כאילו כל מה שקרה פה היה רגיל לגמרי. בשלב מסוים פרודו מחליט לענוד את הטבעת ולחמוק מהחדר. הוא נהנה מזה שמרי פתאום מסתכל על הכיסא ולא רואה אותו, זה כיף לו. וכשהוא קם מסתבר שטום יכול לראות אותו למרות שהוא בלתי נראה, ואז טום אומר לו, יותר יפה לך בלי הטבעת, תוריד אותה ותחזור לשבת איתנו. וזה עוד משהו שאני חשבתי שהוא מאוד מאוד מוזר, בהקשר של פרודו והטבעת. גנדלף הזהיר אותו כמה וכמה פעמים, הטבעת מסוכנת, אל תענוד אותה. הוא לא ענד אותה אפילו פעם אחת לפני. ועכשיו הוא במין סיטואציה של פשוט לא הבנתי מה גרם לו לראשונה בחייו לענוד את הטבעת הזאת שנמצאת אצלו כבר 17 שנים, והוא כבר היה בסיטואציות הרבה יותר מפחידות עם הפרשים, שהוא כבר היה על סף לשים אותה והצליח להימנע מזה. אתה נמצא בסלון של מישהו שומע סיפורים, מה הקשר לענוד עכשיו את הטבעת?
וואו, אוקיי. דבר ראשון, תום בומבדיל, הקטע הזה של הענוד את הטבעת, הוא רואה את פרודו עם הטבעת, הוא מעלים את הטבעת, היו הרבה תיאוריות מעריצים על זה, כן, התיאוריות העיקריות הן זה שאו שתום בומבדיל הוא למעשה טולקין. הוא למעשה פשוט טולקין שיושב בתוך הסיפור שלו, ומכיוון שהוא נמצא מחוץ לעולם, אז הוא גם לא כבול על ידיו. או שהוא אילוב אתר, האל העליון, מכיוון שעליו שיש אלים בעולם של טולקין, טולקין הוא מונותאיסט, והעולם שלו בסופו של דבר מונותאיסטי, יש אל עליון שכזה מפקד על כולם.
אנחנו יודעים על תום שהוא היצור הכי עתיק, לא? זה מה שהוא אומר, שהוא היה שם ראשון.
זהו, אבל האם הוא אילוב אתר? ככל הנראה גם לא. ככל הנראה הוא פשוט תעלומה. הוא פשוט כאילו יום אחד אילוב אתר ברא את היקום, וראה את תום יושב שם, שואל מי אתה, ואומר אני תום בומבדיל.
אני הוא.
כן. אף אחד לא יודע מי הוא תום בומבדיל, אבל באמת זה כל כך מוזר וזה כל כך מעניין, ואני לא יודע מה זה אומר.
החוקים של הטבעת לא חלים על תום בכלל, גם מבחינת זה שהוא לא הופך לבלתי נראה, גם מבחינת זה שהוא רואה את מי שעונד אותה. הוא כאילו באמת באיזשהו יקום מקביל להשפעות של הטבעת על שאר הסובבים אותו.
ולמה פרודו עונד אותה אצל תום? אפשר לשער שזה מגרסה מוקדמת. יכול להיות שהייתה גרסה מוקדמת שבה פרודו ענד את הטבעת כבר קודם, ולמעשה לא חשש לענוד את הטבעת, ואז הוא עונד את הטבעת גם אצל תום בומבדיל, כדי פשוט כי טולקין רצה להראות שתום בומבדיל יכול לראות אותו. או שאפשר לדבר על כל מיני דברים, איך הפסיכולוגיה של פרודו הושפעה על ידי הבית של תום בומבדיל. אני לא יודע.
לא משנה מה הסיבה. אני הרגשתי שזה היה משהו שהוא מאוד חסר אחריות, ויכול להיות שיהיה לזה השלכות עכשיו. יכול להיות שהטבעת תשפיע עליו יותר. יכול להיות שזה עורר את שר האופל איפשהו, זה שמישהו ענד את הטבעת. אני לא יודעת אם הנזגול יודעים להתכוונן למיקום שהוא נמצא בו עכשיו. אני לא יודעת אם נעשה פה עכשיו איזשהו מעשה פזיז שהולך לגרור השלכות, ואל תגלה לי גם.
ולדעתי, מה שקורה אצל תום בומבדיל נשאר אצל תום בומבדיל. כן, זה לא...
וגאס.
כן, הפזם הטבעת של פרודו לא דופק שם.
תום מייעץ לחבורה לצאת לכיוון צפון, כדי שיגיעו תוך יום לדרך המלך המזרחית, וככה הם יעקפו את תלי הקבורה. הוא מזהיר אותם שעל להם לחרוג מדרכם ימין או שמאל. לכו במקום שהעשב מוריק בו. הישמרו מלחטט באבנים עתיקות. אל תסתבכו עם צלמים קרים ואל תבלשו בבתיהם. אם אין אתם בני עם אז נפש, עשוי לבלי חטא. ובדיוק כמו בפרק הקודם, לפי כמות ההזהרות, אני מנחשת שבדיוק ההפך הולך לקרות והם הולכים להגיע בדיוק אל הקברים בטלים. בכל מקרה, just in case, תום מלמד אותם איזשהו שיר למקרה שהם יתקלו בסכנה בדרך. לא יודעת למה לשיר יעזור להם, אבל זה מה שאנחנו עושים. וזהו, והוא שוב שולח אותם לישון. וככה נגמר הפרק.
זה היה זמנם של ההוביטים בביתו של תום בומבדיל. זמן שפיטר ג'קסון לא חשב לנכון לכלול בסרט שלו.
אני לא יודעת עדיין מה קורה בדיוק בחלקים האחרים. אני משערת שאי אפשר להכניס ספר שלם בצורה מלאה לסרט.
אני מעניין.
עוד יהיה לנו פרק בסוף העונה על הסרט, שתואם לקרח הראשון של שר הטבעות. אז בטח עוד נדבר על זה שם, אבל אם אני יודעת שטום וגולדברי מגיעים רק בפרקים האלה ולא חוזרים אחר כך, אני משערת שזה היה איזשהו חלק שיותר קל לנו לשלוף החוצה בלי להשפיע על שאר העלילה. על זה ועל דברים אחרים בהקשר הסרט, בסוף העונה.
הדבר היחיד שנאמן לספר הוא הספר עצמו.
תמיד, עיבודים קולנועיים הם... זה נורא כיף, וזה יכול להיות גם נורא מעצבן ביחד. גם בפרק הזה ביקשתי מאיגור לבחור לנו איזשהו ציטוט שלא מתוך הכתבים של טולקין, שמתחבר לפרק באיזושהי צורה. איגור, מה בחרת לנו השבוע?
בחרתי ציטוט ואז התחלתי עליו, ואני אבחר ציטוט אחר, כי הבנתי שבמשך כל הזמן הזה לא היה לנו אפילו, לא שרנו אפילו שיר אחד, ולכן אני הולך לשיר שיר. אז זה בית מתוך שיר בשם ממלכת הקסמים של אלי בר יהלום. אני אנסה לשיר את זה במלוא הזה, אבל אני מחויב לתום לשיר לפחות קצת. אדוני, כשהגעתי לממלכת הקסמים שלך, צהלה וצחוק מצאתי בה ולא מצאתי כלל שמחה. כי גיליתי שלך ולעמך העלמותי, הקסמים והפלאים כולם הם עסק שגרתי, ורק אז הבנתי בשביל מה אתה צריך אותי בממלכת הקסמים שלך. אז זהו הציטוט שלי.
איגור, תודה רבה. אני מאוד נהניתי מהפרקים איתך.
היה ממש כיף.
היה, והמאזינים רוצים למצוא אותך ברחבי הרשת או בעולם הגשמי. איך הם יכולים לעשות את זה?
אז מי שרוצה לשמוע תכנים של פנטזיה ומדע בדיוני, מוזמנים להגיע לפסטיבל אייקון, כנס עולמות וכנס דורות, שבהם אני בדרך כלל מופיע בגופי הגשמי, ואפילו כשאף אחד לא מסתכל, ומרצה שם הרצאות, לפעמים בנושאים כאלה, לפעמים בנושאים קצת אחרים. אני לא פעיל בתחום הפנטזיה בחיי היומיום, אבל מי שמעוניין לשמוע אותי מדבר על טבע ואיכות הסביבה, יכול לפנות לקבוצת הפייסבוק שלי, ארצות החמרה.
יהיה קישור בתיאור הפרק כמובן.
ייי, וזהו, תודה רבה.
תודה רבה.
היה ממש כיף.
אני מאוד מאוד נהנתי מהפרקים שלנו. תודה שהאזנתם, אני מקווה שנהנתם מהפרק. אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם הפרק הבא. אם נהניתם מהאזנה, אני אשמח אם תעקבו אחרי הפודקאסט באפליקציות השונות, תיתנו לי דירוג, אני אעריך את זה מאוד. אתם מוזמנים להצטרף לדף הרשמי של מסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי, אני מעלה לשם קישורים לכל הפרקים. בנוסף יש לנו את קבוצת הפייסבוק שלנו, קבוצה לא צפויה, שם אפשר לכתוב לי, לכתוב למאזינים האחרים, אנחנו מדברים קצת על מה שהיה בפרק, וזהו, נתראה בשבוע הבא. הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו.